ברוכות הבאות השירה, ברוכות הבאות תל אביב, ברוכות הבאות חיילות אמיצות של צבא הגנה לישראל, ברוכות הבאות מורות וגננות שסיימו את השנה. באמת, באמת, הכי קשה. כתוב, הרב מפי הסצנה אומר למחנכים, הוא נרצח בשואה, והוא היה אומר למחנכים, גננים אתם בגן השם, לעובדה ולשומרה. זה אף פעם לא היה כל כך נכון שגננת היא גם מגוננת, והיא מרחב מוגן. ילדים, באמת הייתי היום במסיבת סיום של הנכדה שלי, למה כל כך ארוך? למה? למה? מסכנים, גם באמת כבר לא זוכרת את נום. אז פתאום שמעתי ילדים כאלה פיצים וקטנים, צריכים לשיר, אחי הנתונים בצרה. למה ילד קטן צריך את הדבר הזה? איזה כאב לב, ואתם הייתם להם השנה מרחב מגונן. אז קודם כל, תודה ענקית. ומגזר נוסף, איפה התיק שלי?
מאחורה.
רגע, אני פותחת רגע את הפלאפון, תמה, שנייה. שנייה אחת. היא צודקת במיליון אחוז, בניגוד למי שהיא לא צודקת, שגם עליה נדבר בעזרת השם. מה היא כתבה לי פה? לא, זה לא זה. אוקיי. הרבנית, כשוטרת, אני שמה לב שלא היה אזכור כלל בשיעורים לגבי בני ובנות הזוג של השוטרים והשוטרות, ובכלל לא הזכרת אותם בשיעורים שלך, שוטרים ושוטרות שנפלו בקרבות ובשמחת תורה, או בכלל לגבי עבודת הקודש היומיומית של שוטרים ושוטרות שלמרות הכל נמצאים כדי לעזור לעם ישראל בתקופה כל כך קשה. הייתי שמחה לפרגון ומילה טובה או אזכור כלשהו שיהיו הדברים לעילוי נשמותיהם הטהורות. היא שוטרת, אז אנחנו מצדיעים, ואת כל כך צודקת, וככה זה דוסיות מהבית, אז אצלם כל לובשי המדים זה אותו דבר, חיילים. אבל אנחנו לא מבדילים בעצם בשוטרים האלה שנושאים בתפקידים כל כך קשים, בלוחמה, ברצח הנורא בשבעה באוקטובר, ולהבדיל בקפלן. לא פשוט, לא פשוט, אולי המגזר הסנו, והלא אהוב, ואיך כתוב על השוטרים בתורה, ויוקו שוטרי בני ישראל. הם אמורים להשגיח על בני ישראל שיעשו את העבודה במצרים, מצד שני מקים אותם מלמעלה, כי הם צריכים לעשות את העבודה. השוטר באמת זה זה שעומד בין לבין. אז תודה לכם, נשי השוטרים, וגברי השוטרות, ו... שיהיה לעילוי נשמתם התאורה, את צודקת, אני הפלטתי אתכם לרעה, וסליחה. והנה הוא מגיע. חודש תמוז. ראש חודש תמוז. בשבת. ומי שנולדה בתמוז, גם אני. לא נחמד, מי יודע מה.
יומיים אחרי.
האנשים הכי הכי רגישים בעולם, הכי נעלבים. לא התכוונו להעלם, מה את נעלבת? היום אנחנו נדבר על ההיעלבות של בני מזל סרטן. יואו, כמה זה לא פשוט לחיות עם בן מזל סרטן או בת מזל סרטן. לא התכוונת להגיד ש... ואם שניהם נולדו מזל סרטן, זה מסוכן, זה מסוכן. לא פשוט. אנחנו נלמד היום על האלבון ועל הבליעה. איך קורח ועדתו נבלעים באדמה. ולפני שאת נרדמת ומתחילה לעשות כל מיני תנועות של קשב וריכוז כמו הנכדה שלי במסיבת סיום היום, אני פשוט אתן את הכותרת של השבוע הזה. לא רבים. שבוע מסוכן למריבות ולמחלוקות. מאוד מאוד. השבוע של קורח, של קורח ועדתו, קורח ומחלוקת. היום נלמד על הזוועה של הדבר הזה, הוא שמו מחלוקת. ראשי תיבות אומרים מחלוקת, חז"ל אומרים ראשי תיבות מכה, חולי, ליקוי, כללה, תועבה. פופוליזם אם את רוצה. הנה כבר התחלת לריב איתי. רגע. אז בואו נלמד על הזמן הזה, על השבוע הזה שאת פשוט אומרת לעצמך, בואי בשלום, בואי בשלום. מה זה בואי בשלום, עטרת בעלה? זאת אומרת שכשיקרה הפיצוץ, כבר לא יהיו לך כוחות להתגבר עליו, כי הוא כאן, הוא נוכח. לכן לפני הסיטואציה תבואי בשלום. תזכירי לעצמך לפני העבודה השבוע, בואי בשלום. לפני שאת נכנסת הביתה, בואי בשלום. לפני שאת נכנסת לחופה, בואי בשלום, עטרת, מה שלום, עוד לא התחתנו. גם בשמחה ובצהלה, גם כשאת בשמחה עכשיו, כל הזמן תתזכרי את עצמך, אני באה בשלום. בואו נלמד מה זה החודש הזה. כמה אני אוהבת אתכן, תוקות שלי. אני רוצה שנלמד מה החודש הזה, ולמה חודש תמוז הוא יותר גרוע מחודש אב שחל בו שעה באב. וככה אומר אבני יששכר, רבי צבי אלימלך מדינות, שליטת הדין בחודש תמוז, שזה הכוחות הפחות נחמדים, ואפילו לפני י' ז' בתמוז. והחודש הזה גרוע מחודש אב, מפני שבחודש זה היה הילוך המרגלים בארץ ישראל. מכפתת בסיוון, שזה יום שישי הקרוב, ועד לתשעה באב, 40 ימים, הולכים המרגלים בארץ ישראל ורואים רע, 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 רע. ואין אלה ימים ברחמים כל כך. ורק ב-15 באב ואילך מתעוררים הרחמים. זאת אומרת, בחודש אב יש לנו חצי חודש, עד ט"ו באב שהוא רע, אבל אחר כך שבועיים שהם טוב, תמוז, הכל פסר, הכל על הפנים. כי הם הולכים כל החודש הזה ועוד 10 ימים בחודש אב, ורואים רק רע. ותמוז הוא חודש הראייה, ונפגם חוש הראייה. כי חזרו מלטור את הארץ אחרי 40 יום בתשעה באב. אבל כשהעיניים יפות בחודש זה, יכול לנקר את עיני הסתרה אחרה, שזה כל הכוחות הלא טובים, שנאמר בפרשה שלנו, העיני האנשים האלה תנקר. אני רוצה להסביר, בחיים היהדות לא תגיד לך, זה חודש עם מזל רע. בחיים, אין דבר כזה מזל רע ביהדות. יש פתגם כזה שאומר, אין מזל לישראל. כשאת רואה זמן שאין בו מזל, זה לישראל. זה מוטל עלייך לשפר את הנטייה הפחות טובה של הימים האלה. אין מזל? אין מזל מי יודע מה בתמוז, כי המרגלים, כי הם ראו רק רע. אוקיי, לישראל, שיעורי בית. עין טובה. עין טובה. עכשיו אמרתי לבעלי, נסענו פה בתל אביב, דרך כלל אני אומרת לו, תעצום עיניים, את תסתכל. כי כולם לבושות, לא לבושות, כולם לבושות. איך אני קוראת לזה? קוד לבוש. ואני אומרת לו, די, סעני, אבל איך אני אראה את הדרך? לא מעניין אותי. עכשיו אתה לא. ואמרתי לו, עכשיו עין טובה. אנחנו מסתכלים על כל מה שאנחנו רואים פה, ואומרים לטובה ולטובה ולטובה ולטובה. זה נורא קשה. אם את מאמצת בתמוז הזה עיניים טובות, ויש נטייה לפרשן דברים לרעה, כמו המרגלים שרואים כאלה ענבים ענקיים, במקום להגיד איזה ארץ מבורכת, אומרים מי מלא, איזה פחד, איזה פירות ענקיים, איך נראים אלה שאוכלים אותם, ארץ אוכלת יושביה. הפרשנות היא רעה. אז שימי לב, תהיי דרוכה יותר מאי פעם. בואי בשלום אל השבוע הזה, כי בעזרת השם, ככה כולם יבואו הביתה לשלום. המפונים, הפצועים, למה? כי המחלוקת מה עושה בפרשת קורח? מוציאה את האדם מהמקום שלו, הטבעי, ונהיה שם קרחת. כמו שטחי הצפון הקרחי. כתוב על בני קורח שנבלעו באדמה, נעשתה קורחה בישראל. מקום שהיה שוקק חיים, הפך פתאום קרח. זה מה שעושה המחלוקת. וכתוב על בני קורח, ויובדו מתוך הקהל. ויש פרשן מהמם, הוא הגוגל של התנ״ך, קוראים לו בעל התורים, שמחפש איפה יש עוד פעם בתנ״ך את המילה הזו, ויובדו, ויובדו מתוך קהל, ויובדו, ויובדו, רק עוד פעם אחת, בקינה של דוד על יונתן. איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה. רגע, אם על המחלוקת של קורח כתוב ויובדו מתוך הקהל, ועל חיילים כתוב ויובדו כלי מלחמה, תדעו לכם שמחלוקת הורגת לנו, השם ישמור ויציל גם היום בחור יפה תואר וטוב מראה. בואי בשלום אל השבוע הזה, כי מחר בערב יונתן בן עוזיאל, צדיק הזיווגים, שהולכים להשתתח על קברו בעמוקה, אבל אין לזה מקור ימימה, יופי, נהיה לזה מקור. איך? זה היום בערב יונתן בן עוזיאל? באמת? היום כפבה? כן. היום בערב, אני בחנתי אותן, אני ידעתי את זה. רבות, 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 בקחות. תעבירו את זה בשקט, טועה, טועים, אז מה? יונתן בן עוזיאל, מה המקור? מה המקור להשתתחות על קברו? אין מקור, מה אכפת לי? אנחנו המקור. מרגע שכל כך הרבה רווקים ורווקות השתתחו על המקור הזה וביקשו שם על זיווגם, זה נהיה פתח לתפילה על זה בדיוק. בנות, אנחנו נלמד היום על יונתן בן עוזיאל וסגולת הזיווגים שלו, אבל העיקר בחיים שלו, אנחנו שומעים עליו מעט מאוד בגמרא, היה שלום. מה הוא עשה, יונתן בן עוזיאל? הוא תרגם את התורה ואת הנביאים ואת הכתובים. והוא מגיע למקום בספר דניאל שבו כתוב מתי המשיח יבוא. הוא רוצה לתרגם ולומר, יש שם חידה כזו, מין פסוק שהוא כמו כתב חידה. הוא רוצה לתרגם מתי המשיח בא, והאדמה רועדת, רעידת אדמה, תק פרסה, אל תק פרסה, ויוצאת בת קול, מי ירשה לך לגלות? ואז הוא אומר דבר כזה, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא, אלא רציתי לגלות מתי המשיח בא, כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל. מה הכוונה? הוא היה לוחם, לוחם במחלוקת. מה הכוונה? הוא אומר דבר כל כך מדהים. ידעתי, ידעתי שלא תיתן לי לגלות מתי יבוא המשיח, אבל יבוא דור שהעם שלך יהיה כל כך, כל כך עייף, כל כך, כל כך עצוב, כל כך שבע משמועות רעות וסרטונים רעים, והם יריבו רק מעייפות ומתשישות. אם אני אבשר להם שפתאום מגיע איזשהו מישהו עם בשורה מהממת, הם לא ישלימו ביניהם, יאללה, נשים את כל הסכסוכים בצד. אני לא שוכחת את השבת הזאת, שאני עומדת בחלון שלי, שפונה לגן סקר ולכנסת ישראל, ואני רואה קום המדינה, 1948, בגן סקר בשבת, מעגלים, מעגלים, רוקדים, מה נהיה, מה קרה, המדינה קמה? אחר כך מסתבר לי שנוער גם אני שוחררה בעוד שלושה שבועים. מה יש, אומר יונתן בן עוזיאל, מה, תבשר להם בשורה טובה, הם יפסיקו לריב. מי שיעמום אנחנו רבים. כמה חדשות רעות נשמע. הרי אם באמצע קפלן, פתאום יבוא איזה, לא יודעת מה, משיח כזה, אני לא יודעת מה זה משיח. מין מישהו שיבשר, חברים, כל השבועים חזרו. לא נתחבק, לא נרקוד, לא נשיר, השוטרים, המפגינים ושיקמה. אני רוקדתי את הבעל, מבטיחה. היא לא תראה, יש מצב. אז קורח, איך מתחילה הפרשה? ויקח קורח ו-250 האיש, ולא כתוב מה הוא לקח. ויקח קורח, אין סוף לפסוק. ויקח קורח, מה לקח? מה הוא לקח? חז"ל אומרים, לקח, לא משנה מה הוא לקח, מפני שכשאין לך שלום בבית, אין לך כלי מחזיק ברכה, לא משנה מה לקחת, מה הרווחת החודש, זה לא יישאר, מאמי. הכלי שלך מנוקה. איך יכול להיות, ימימה, אני מרוויחה מלא, אני זה, אין לנו ברכה, הכסף מתעדה, מתפייד. כי אין לך כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. אני אקרא לכם את זה במילים היפהפיות של הבני יששכר. אין לך כלי מחזיק, שימו לב לביטוי, מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. ומי שמחזיק במחלוקת, את יכולה או להחזיק ברכה, או להחזיק במחלוקת. אני לא משלימה איתה, אין מצב. ומי שמחזיק במחלוקת הוא הפך השלום, ואין לו כלי מחזיק. ואפילו ייתן לתוכו כל טוב, כיוון שאין לו כלי מחזיק, יהיה לו כלי מנוקב, ולא יישאר הכל ויובד, והכלי מנוקב חסר ורק. וזה מה שתראה בעניין קורח, שהיה עשיר כקורח. אבל מה כתוב? איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. ומחלוקת זה מוחה על חלקו. אני מוחה על חלקי. למה זה ככה? למה הוא לא ככה? כל הכסף שיהיה לך חסר ברכה, מחלוקת, בגללה שום תפילה שלך לא עולה. כמה אני מבקשת על זה? כמה אני זה? יש לך מחלוקת עם מישהו, לא עולה. איך תמיד מספר לנו רבי ציון, עליו השלום, היה מקובל עצום, סיפר איך הרב שלו נכנס לבית הכנסת, מקובל, ואמר לבעל, לשליח ציבור, רד, אל תתפלל היום, רד. אני באמצע תפילה. אומר לו, אני רואה שרבת הבוקר עם אשתך. אל תתפלל, התפילה שלך לא עולה מעבר לתקווה, לתקרה. מה הקשר בין לריב עם אנשים ותפילה שלא מתקבלת? איך משה רבנו, זה נורא, אומר בפרשה על קורח ועדתו, משה רבנו המתפלל הגדול על עם ישראל, אל תפן אל מנחתם, אל תענה לתפילה שלהם. אמא, למה? מפני שבן אדם, בן אדם, את רואה אותו. ואם את לא מסוגלת להידבק במי שהוא נראה לעין, אל תספרי לסיפורים שאת מתפללת בדבקות אם מישהו לא נראה לעין. קשקוש, אין דבר כזה. התפילה היא קודם כל היכולת שלך להיות מפותלת, קשורה ודבוקה במישהו אחר. בנות, בפרשה הראשונה בתורה, הראשונה בחומשי תורה כתוב ודבק באשתו. בפרשה האחרונה, בחמישה חומשי תורה בספר דברים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. אל תבלבלו לי את המוח שיש לכם דבקות לקדוש ברוך הוא, כשאתם לא מסוגלים להידבק למושאי החיים, האנשים שנמצאים סביבכם והם פה בחיים. יאללה, בלי שטויות. והנזק האחרון, אחרי שעשיתי לך דיכאון, תכף או לא, תכף אנחנו עולות מתחת לאדמה, בעזרת השם. הנזק האחרון, חוץ מזה שחיילים מתים, חוץ מזה שזה תאונות דרכים, למה את אומרת בתפילת הדרך, תוליכנו לשלום, תחזירנו לשלום, כי את יוצאת בדעת מוסחת מהבית, במחלוקת, ואז חלילה, תאונת דרכים, כמה זה מסוכן, זיווגים מתעכבים, תפילות לא נענות, הפרנסה שלך נגמרת, המפונים לא חוזרים הביתה, יש כורחה בצפון. והנזק הכי גדול, ספר של דוקטור מיכה גודמן, עכשיו תקשיבו, אם רב או רבנית הייתה כותבת את הספר הזה, היו מחטיפים לה, בצדק. רבנים אסור להם להגיד, זה קורה בגלל זה. תדעו לכם, המלחמה קרתה, כי שתקו רבנים ורבניות, אל תעשו את זה בחיים. אבל דוקטור מיכה גודמן, שהוא ילד שובב, אני מאוד אוהבת אותו, מרשה לעצמו, מותר לו, כי הוא לא רב והוא לא רבנית. והוא, בלי להתבייש, בספר רב המחר הזה, היום השמיני, ישראל שאחרי השבעה באוקטובר, עושה משוואה ישירה בין המחלוקת שהייתה פה חודשים ארוכים לפני השבעה באוקטובר לבין 629, 4, יאמרו הקונספירטורים, של בוקר שמחת תורה. בואו נשמע את המילים היפהפיות שלו. אני קוראת רק חלק, אבל הספר הזה הוא פשוט כל כך מומלץ. ההיסטוריה האנושית מוכיחה שקשה מאוד לבני אדם לפתח תחושת השתייכות לקבוצה אחת, בלי לפתח תחושה מקבילה של שלילה ולפעמים סלידה כלפי קבוצה אחרת. קשה להתחבר לקבוצה במסגרת אנחנו, בלי שנרגיש שאנחנו עומדים מול קבוצה של הם. וככל שהקבוצה האחרת נתפסת כמאיימת יותר, כך תחושת ההשתייכות לקבוצת אנחנו חזקה יותר ויציבה יותר. ככל שהם נתפסים כיותר מרושעים, כך אנחנו חווים את עצמנו כיותר מלוכדים. ואז הוא מביא את הדוגמה ההיסטורית הלא נחמדה בכלל, אני אקרא אותה. זאת לא הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה דילמה מהסוג הזה מעסיקה את אויבי ישראל. המרד הגדול של אנשי יהודה נגד הרומאים פרץ בשנת 66 לספירה. כעבור כשנה כוחות צבא גדולים של אספסיאנוס מחתרים את ארץ ישראל. זה ממש קורה עכשיו עוד מעט בתמוז, בי"ז בתמוז. שימו לב מה כותב יוספוס פלביוס המתעד. וכל שרי צבאות הרומאים סמכו על מריבות האחים בקרב שונאיהם, זה אנחנו, כמוצאי שלל רב, ורצו למהר ולעלות על העיר, והאיצו באספסיאנוס בחושבם שיצליח חפצם בידם, כי עתה האלוהים נלחם להם בסכסכו את אויביהם, שזה אנחנו, איש באחיו. אספסיאנוס חשב אחרת. דאו, כי שגיתם מאוד בפעם הזאת. אם תמהרו לעלות על העיר ירושלים מיד, השונאים שבירושלים יעשו שלום זה עם זה, ויעזרו זה לזה. כי האלוהים מיטיב לערוך המלחמה יותר ממני, והוא יסגיר את היהודים בידי הרומאים חינם, וייתן את הניצחון לצבאותינו בלי עמל וסכנה, כי קמה עליהם כללה נוראה, מלחמת אחים. טוב לנו להתבונן בהם רבים, ולשבת במנוחה. אומר מיכה גודמן, במקום לנצל את רגע החולשה ולתקוף מיד, מוטב להמתין, לתת למריבה להחריף, לאפשר ליהודים להרוס את עצמם מבפנים, ורק אז להנחית את המכה מבחוץ. על אף מרחק הזמן ושמדובר בסיפורים שונים, אי אפשר שלא להבחין בדמיון, שוב היהודים רבים, שוב האויבים מתלבטים, ושוב בקלות בלתי נסבלת, בלי שום התנגדות, הם מצליחים לכבוש חבלי ארץ שלמים. אבאלה ואימאלה. לא סתם, כל השבוע הזה מלא מוות של צדיקים מאוד מאוד גדולים. הבן שלי קודם כל, כל השבוע של פרשת קורח ישבתי שבעה עליו, זכר מתוק לברכה. הרב מרדכי אליהו שהפטירה שלו היום. רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול שהפטירה שלו היום. יונתן בן עוזיאל שהפטירה שלו הערב. הרב שמואלי הגדול שנפטר רק במוצאי שבת. הצדיקים האלה מנסים להגן על העולם. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. תפסיקו לריב, תפסיקו לריב, תפסיקו לריב. ובסוף השבוע, א' בתמוז בשבת, תדליקו נר. לצדיק הכי גדול של ההיסטוריה היהודית שאני מטורפת עליו, וככה קראו לבן שלי, יוסף. יוסף, החטוף הראשון, איך כותבת זלדה, איך יצאת יפה כמו שחר מביזיון הבור. אמא של בר קופרשטיין, שחטוף עדיין בעזה, אומרת כל הזמן שהיא בטוחה שהם לא הרגו אותו, כי הוא כזה יעיל, הוא כזה מועיל, הוא יודע לעשות הכל. יוסף, בכלא האכזרי שלו, בשבי במצרים, איך הוא יודע לשאת חן? איך הוא יודע לפתור את החלומות, לשרת את פוטיפר הכי נכון שיש? איך עשית את זה, יוסף? איך מחלת לאחים שלך, יוסף, אותיות פיוס? איך מחלת לאחים ששכחו אותך, אך חטוף כל כך הרבה זמן? ואיך מחלת לאלוקים שעולה לך כאלה חיים נוראים? זה נורא קשה, זה נורא נורא קשה. אמא שכולה אמרה לי השבוע, ימימה, הצלת לי את החיים, הילד שלה נפל בקרב בעזה, והיא אמרה, רק ששמעתי אותך אומרת שלאנשים דתיים זה אובדן כפול כשילד נפטר, כי זה גם נהרג, כי זה גם הוא נהרג, וגם הקדוש ברוך הוא קצת נעלם מהחיים. האובדן הזה הוא פצע בלב, ותודה שאמרת את זה. ואני תמיד חושבת בשבוע הזה שבו ישבתי שבעה על הבן שלי, אני תמיד חושבת על האישה הזו, שאלישה הנביא מבטיח לילד, ויש לילד, ואז הוא מת, היא משכיבה אותו על המיטה, והיא רצה, ובעלה שואל אותה, לאן את רצה? והיא אומרת אל הנביא, והוא אומר לה, אבל היום לא חודש ולא שבת, מדוע את הולכת אל הנביא? ואת אומר, שלום. והיא הולכת לנביא, וצועקת עליו, אנוכי ביקשתי בן, אני ביקשתי את הילד הזה, נתנו לי אותו, אתה ברכת אותי, אז למה עכשיו לקחו לי אותו? מה היא אומרת לבעלה? ואת אומר, שלום, אני חייבת כאישה דתייה לעשות שלום ביני לבין השמיים. אני חייבת, אני לא יכולה להישאר איתו במריבה. אני לא יכולה, כי אז אני אשאר לגמרי לבד. לא רק בלי ילד, גם בלי חס שלום אלוקים. אני חייבת להשלים, לעשות שלום בין השמיים לבין הארץ. היום זה מה שאנחנו עושות בעזרת השם. עושות שלום. איך ימימה, איך זה כזה גדול. והבשורה שלי היום, זה תמיד כל כך, כל כך, כל כך קטן צ'יק פיצי. זה תמיד הזהירות הגדולה ממלחמות קדושות. תיזהרי, כשיש לך איזה ערך מקודש, שאת בטוחה שאת לוחמת בשמו, תעצרי שנייה. תעצרי שנייה, איך קורא לזה הרב יונתן זקס? לא בשם האל. מלחמות קדושות לא יכולות אף פעם לפגוע בערך קדוש של מישהו אחר. זה לא, זה פייק. את בטוחה שאת באה מקדושה, אבל את יודעת מה זה? זה רק הקרחת. חז"ל אומרים שכל המחלוקת של קורח עם משה רבנו, שהוא אומר שוויון, למה אתה כהן ואתה מנהיג ואני קורח נושא את הארון, מנושאי הארון היה. זה נורא קשה. למה אין שוויון? שוויון זו טענה קדושה, כי שוויון הוא קדוש ביהדות. קדוש. זכר ונקבה ברעם ויברך אותה. אין דבר כזה חוסר שוויון על פני האדמה. אבל חז"ל רוצים לבדוק מה קורה מתחת לפני האדמה. שם נבלע קורח ועדתו. יש ביטוי שאני מתה עליו באנגלית. מה שלה? מה יוצאת עליי? What on earth happened to her? It's not on earth, darling. It's under earth. ויש לנו ככל הנראה שכבות טקטוניות, למשל, מחלוקת קורח, שבא וטוען טענה נפלאה, כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסו? בנות, תקשיבו, מנהיגים זה כבר דבר מגוחך. את האמת, ראיתם את ביידן וטראמפ? מה זה? מלא אצלנו יש כל מיני פדיחות, אבל שמה, איך זה יכול להיות שני... אין מילים, אין מילים לדבר הזה. הוא צודק, וכשיבוא המשיח לא יהיו מנהיגים. צדיק כתמר יפרח סופי תיבות קורח. צדיק כתמר יפרח. האמירה הזאת תהיה נכונה בבוא היום, כי כולנו מנהיגים. הוכחנו את זה, אני חושבת, בשבעה באוקטובר. איך קמו מנהיגים מהשטח? אבל חז"ל מגלים לנו שזאת אשתו של קורח שראתה אותו לוי. לוי צריך לעשות קרחת, הוא חזר הביתה קרח, ואהרון הכהן, זקן אהרון, יורד על פי מידותיו. איך הוא יפה? איך אתה קרח? זו רק הקרחת. He is bold. And today... I want to speak with you about being bold. ואני רוצה לספר סיפור מהחיים שלי. זה קרה לי השבוע. מישהי כתבה לי מכתב, הרבנית ימימה, אני מאוכזבת ממך מאוד מאוד. למה? מפני שבשיעור הכתוב, כתבנו הקדמה שתמיד אני כותבת בבולד, במודגש, דברי תורה וציטוטים. והשבת אני בוחרת לקחת את הנאום של האם השכולה ללי דרעי ולשים אותו בבולד, מפני שגם הוא דברי תורה. כתבה לי האישה הזאת, אני מאוכזבת ממך מאוד, אני לא רוצה יותר את השיעורים, כי רק כתבי קודש צריך לשמור להם את המקום הראוי להם, ואת לא יכולה לקחת דברי חולין כמו הספד של אם שכולה על הבן שלה ולשים אותו בבולד. אני מאמינה לה. היא נלחמה באמת באמת מלחמת קודש על כתבי הקודש. אבל יש כאן אישה, ללי דרי, שהדבר שהכי מנחם אותה בעולם זה דברי תורה. וכל כך רציתי לנחם אותה, אמרתי, אני אשים את זה בבולד, ככה, בזה, והיא תתנחם קצת. ואם הקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה לעשות שלום בין גבר לאישה, שמים את השם שלו בתוך מים והשם שלו נמחק. זה לא שהוא שם את השם שלו בבולד, הוא מוחק אותו כדי שיהיה שלום. אז אני לא אעשה שלום בנפשה של האמא שקולה הזאת. ועכשיו השאלה הגדולה. האם אני, ימימה מזרחי, נקייה, כשאני מספרת עכשיו את הסיפור הזה על האישה המעצבנת הזאת? והתשובה היא, ודאי שלא. נעלבתי ממנה. יש לי כאן עניין אישי. אני נלחמת מלחמת קודש כי זאת אם שקולה. מה אכפת לך שאני עושה את הג'סטה הזאת ושמה אותה בבולד? היא הצדקנית. אבל גם אני צדקנית עכשיו. כי נעלבתי. ממה נעלבתי ימימה? זה תמיד אלבון בלועה, זה אותן מילים בדיוק, לא סתם נבלעים מתחת לאדמה. זה ככל שתגידי דברי תורה, יותר יהנו להגיד לך שאת לא דתייה מספיק. האלבון הזה הרי מלווה אותי כל כך הרבה זמן, כי אם אמרת זה משהו קצת מבריק, את בהכרח גם פרועה, יש בזה משהו. והאלבון הבלוע הזה בימים המזרחי שוב עלה למעלה. האם הייתי אמורה לסתום ולא לספר את הסיפור שלה? ודאי! אבל אני לא יכולה ואני מנצלת את הבמה ואת מעמדי. איך נדע מתי המלחמה שלי היא מלחמת קודש או ששורשיי מקזבלנקה פשוט תובעים את אלבונם, ולא פחות מהם שורשי היקים משוויץ, שרוצים לסדר את הדברים כמו שצריך. איך אני אדע אם אני ניגשת למישהי והכוונה שלי קדושה באמת, ובין לגשת אליה כי אני רוצה להתנגח בה, כי יש בי שכבות טקטוניות תת-קרקעיות, under earth, בלועות, אלבון בלוע רב שנים. איך אני אדע? איך אני אדע? לא, אני חייבת להגיד לה את זה בשבילה. אני אומרת את זה בשבילך, תדעי לך. איך תדעי מתי המלחמה שלך היא מלחמת קודש בסוגריים? אף פעם, אף פעם. אנחנו לא באמת ברמה הזאת. אבל נניח שאנחנו כן, את תדעי. שהמלחמה שלך היא מלחמת קודש, כשאת מאירה לביתך מתבגרת המעצבנת, או לבעלך, או לחמותך, כי את רק רוצה לעזור לה, כי היא כזאת אפס ביחסי אנוש. אז אני התרגלתי כבר, אבל חבל עליה, על השנים שנשארו לה, לצערי. אנחנו אף פעם לא ממש נקיות, אף פעם, אף פעם. איך נדע? איך נדע? החודש הזה נורא מסוכן, מה זה לא סרטן, סרטן זה שר תינה, תינה זה מהמילה מטמון, זה תמון בך ואין לך מושג ואת בטוחה שאת לוחמת. או מלחמות קדושות, מלאכים בחו לך בעיניי יבשות. אוקיי, איך אני יודע שזה אמיתי? הסיבה שאני רבה איתה וזה קדוש. אם, ככה אומרים חז"ל, אני אשמח שמחה ענקית כשהיא תוכיח לי שאני טועה. יא, תודה. איך הארת את עיניי? אם היא תסביר לי שהיא כעסה על הבולד הזה כי כתבי הקודש זה באמת ואני אגיד לה, תקשיבי, תודה. זה היה לי כל כך חשוב לשמוע את זה. קוראים לזה מחלוקת לשם שמיים. שמיים זה מה שנמצא מעליי ומעליה. מחלוקת לשם שמיים היא מחלוקת קדושה. היא גדולה מסך מחלוקותינו. ואני כל כך חשובה לי האמת, כל כך חשובים לי השמיים שמעליי, שאם היא תוכיח לי שהשמיים יהיו מרוצים ממני יותר אם אני אשנה את דעתי, אני אפול על צבריה ואגיד לה, ממי, הארת את עיניי, תודה. למי זה קרה בחיים שתצביע לא לדחוף? וכל כך, כל כך קשה. תשאלי את עצמך לפני שאת באה להעיר לה, האם אני אשמח כשהיא תאיר את עיניי? ואני אומר בשמחה, תאיתי, ואחבק אותה. המדד השני לזה שאת רבה עם מישהו וזאת מלחמה קדושה, האם את להוטה להגיד לה את זה כבר? את לא ישנה בלילה, אני אגיד לה את זה בבוקר. לא, 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 זה היה פשוט נורא, האופן שבו התנגע. אני חייב לה, את לא ישנה, את מתכנת, לא, אני אגיד לה ככה, אני בעצם לא, אני פשוט אסתכל עליה. היא תבין כבר לבד מה זה. אם את להוטה, זה לא קדוש, מאמי. להט קדוש הוא תמה. תכתבי לך תמיד על המקרר. קדושה באה בהיסוס. קדושה מגיעה. בלי ניצחון. השבוע פטירה של אחד מהוגי הדעות הכי גדולים שצמחו לעם הזה, הרב שגר שמשון גרשון, שמעון גרשון רוזנברג שגר, והוא היה ניצול טנק שנשרף כולו במלחמת יום הכיפורים, ואם אנחנו מדברות על תסכול של חוסר שוויון, כל חייו הוא נשא את התסכול הזה של למה רק אני נשארתי בחיים מכל הטנק הזה שנשרף. זה פשוט, כשאני הולכת לנחם אבלים, אני רואה מחזות שאני אפילו לא יודעת איך להגדיר אותם ואיפה לשים אותם. אז הייתי באיזשהו ניחום אבלים שאמרו לאבלה שבעלה נהרג במלחמה, הרופא בא לראות אותך. אז הרופא הצבאי, צעיר, חייל מעצמו מגיע, והיא צועקת עליו. למה לא הצלת אותו? למה לא הצלת אותו? והוא אומר לה, אין, רציתי לנשק אותו. והוא אומר לה, בגללי, האיש שלך מת, והילדים שלך יתומים. ולכן אני מבטיח לך לא לעזוב אתכם כל החיים. אני פה איתכם. למה שתצטרכו. איזה בן אדם זה, אמא ואבא. הוא הרי שומע את האלבון שהולך איתו גם ככה. איך עשית את זה? איך? אומר הרב שגר, בבקשה, בבקשה, תפסיקו להגיד יש בנו אהבה והיא תנצח. אומרים שהאהבה תנצח, אבל האהבה לא יכולה לנצח. זאת משום שבמקום שיש אהבה אין מנצח. ובמקום שישנו ניצחון אין אהבה. ההפך הוא הנכון. האהבה מפסידה. תמיד מפסידה. תמיד כרוכה בוויתור ובשפלות רוח. אולי זאת תהיה התשובה היהודית שלנו לחטא הגאווה וההיבריס. המקום שממנו נוכל לחדש את הברית בינינו ולשקם את האחווה. תפסיקו לרצות לנצח. הוא כותב את זה אחרי הגירוש מגוש קטיף שהוא חווה כבגידה ממש. אין ספק, קשה מאוד להבליג אל מול האלימות של האוהב, לא כל שכן של האויב. אבל אנחנו קרויים לתגובה מרחיקת לכת הרבה יותר מאשר הבלגה. להשפלה נגיב בשפלות רוח. וכשיש שפלות רוח, ההשפלה נעלמת כי היא פשוט בלתי אפשרית. את לא יכולה להשפיל אותי במקום שבו אני לא נמצאת. אני לא נמצאת עכשיו מול המילים הרעות שאמרת. אני לא נמצאת. אז אין לך את מי להשפיל. והקדוש ברוך הוא מביט באלה, אל זה אביט, זה פסוק, אל אני ונכה רוח וחרד על דברי, שם ביתי ומקום מנוחתי. תפסיקו לרצות לנצח. יש בנו אהבה, ולכן היא לא תנצח. היא תמתין. אהבה תמיד מחכה בחוכמה. חוכמה, אומר צבי אלי, רבי צבי אלי מלך מדינוף, חוכמה אותיות מחכה. מחכה. את מתה לומר את זה, את מתה להתנפל עליו, להראות לו שהוא לא צודק. זאת מלחמת קודש. מלחמת קודש מחכה, תמיד מחכה. היום נלמד בעזרת השם איך מתגברים על קנאה ושנאה ומחלוקת, וכמה זה קורה לנו בקלות. מה הסיבות שבגללם את רבה עם מישהו? פרוזאיות, פשוטות, מבישות, קטנטנות, ולכן כל כך קל לתקן את הקרע בעם הזה. קל, קל, ונראה כזה, זה כזה. אני אסביר. הסיבה הראשונה היא הצדק של הבחירה האלוקית. קורח צודק, הוא לוי. לוי זה תמיד מישהו שמלווה מישהו אחר. הוא מקהת. משפחת הקהתים, הקהת זה עבודה קהה, לא חדה, הוא נושא את הארון ואסור לו אפילו להביט בארון, הוא חייב להיות כבלה, זה אלבון, אותן אותיות, כבלה את הקודש, הוא רק נושא את כלי הקודש מחוסים. למה אני לא פרימה בלרינה? למה אני לא התפקיד הראשי? ככה מאמי. גבולות שם הקדוש ברוך הוא בעולמו. אבל איך היא מצליחה? למה אני תקועה בחיים שלי? למה? מה גורם לתקיעות הזאת? אומרים חז"ל, הקנאה. ורקב עצמות קנאה. העצמיות שלך נרכבת כי את עסוקה בכביש להסתכל על מי שטס לידך מהר יותר. את בעצמך, הקצב שלך מועט. ורקב עצמות. זה בגימטריה, במספרים, קורח. העצמיות שלו נרכבת, קורח אותיות רחוק. את הופכת להיות רחוקה מעצמך כל כך, במקום להתממש ולעשות. ימימה, אבל את מקבעת נשים, כמה פעמים שמעתי את זה. את לא מעודדת אותן לפרוץ את תקרת הזכוכית. ובכן, השיעור שאני מלמדת אתכן תמיד, איך פורצים תקרות זכוכית ופורצים, ואין פה אחת שלא פרצה, איך? קוראים לזה ממלאת את תפקידי. תפקיד מתסכל, מגעיל, כרגע זה מה שנתן לי הקדוש ברוך הוא. אני ממלאת את תפקידי כמו חדר שממלאים אותו, ממלאים אותו, ממלאים אותו. תקרת הזכוכית תפקע בסוף. אבל אם את מנסה לפקוע תקרת זכוכית לפני שמילאת את תפקידך ויש עוד המון אוויר ואת קודם קופצת באוויר הזה כדי לפקוע את תקרת הזכוכית, גם בתפקיד הבא תהיה מתוסכלת וקנאית, וגם בתפקיד הבא תהיה מתוסכלת ומסתכלת כל הזמן על מי שקצת יותר. תמלאי את התפקיד הגואלי שלך כדי להיפטר ממנו. כשאת ממלאת את החדר, תקרת הזכוכית מתנפצת מניסיון. מבטיחה לכן. התסכול השני זה קנאת אחים במשפחה. יש לי קרוב משפחה שכשההורים נפטרו, הוא קנה מהאחים כולם במחיר מופקע. כל אחד את החלק שלו בבית, זה היה חלקת אדמה מאוד גדולה. למה עשית את זה? כדי שלא נריב כאחים. כתוב שקורח קינה בתוך המשפחה, נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. אחי אבא ארבעה היו. לקורח יש משפחה עם עמרם, יצהר, חברון, עוזיאל. עמרם יש לו שני בנים, משה ואהרון, וואו. עוזיאל, אחי קטן, אליצפן הבן שלו הוא נשיא. ואני, הבן של יצהר, למה אני כלום? מריבות במשפחה, אימא לב ואבא לקנאת אחים. קנאה ביופי, בנות. זה האינסטגרם. איך היא יפה, איך היא רזה, אני רוצה למות. אני רוצה שהיא תמות. אנחנו מקנאות בצורה חיצונית. אשתו של קורח רואה את אהרון כל כך יפה ואת בעלה ככה, היא לא אוהבת את זה. זה כזה קטן. הזוגיות שלה, זוגיות זה מקני. ולכן תפסיקו עם הצילומי פייק האלה של איך אנחנו מאוהבים אחרי 30 שנה. לא. כי אם זה כן, אז לא מצלמים את זה. אם מצלמים את זה, סימן שזה בסכנה. אנחנו כן. אז זוגיות, איך מקנים בזוגיות? במה קנאה אשתו של קורח? מלמדים אותנו חז"ל בטבעת שמשה רבנו הכין לאשתו המסכנה ציפורה, אחרי שהוא התגרש ממנה. איך אוהבים לצעוק עליי על הסיפור הזה, אבל זה הסיפור של הרב מרדכי אליהו. בואו נקרא אותו מהספר, כל הגברים שכותבים לי שאני ממציאה. למה? כי הם מקנים. ולמה אני אומרת את זה עכשיו? לנקום. אז... מה לעשות? זה השבוע של קורח, אני צריכה... כשביקש הקדוש ברוך הוא לכתוב את התורה על לוחות האבנים, הביא למשה רבנו אבן סנפרינון, שהיא האבן היקרה ביותר בעולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, פסול לך, תכין מהאבן את הלוחות ואת הפסולת תשמור לך. לקח משה את הפסולת, ולא ידע עד כמה היא יקרה, וחשב על אשתו ציפורה שהוא התגרש ממנה לפני שבירת הלוחות. הביא את פסולת היהלום לציפורה ואמר לה, לכי ועשי לך טבעת חדשה אצל אהליאב. הוא מתחתן איתה בפעם השנייה. וכשראה אהליאב את האבן, נדהם. אמר לציפורה, זה היהלום היקר ביותר בעולם. כשענדה ציפורה את הטבעת, עזבו כל הנשים את אשתו של קורח ורצו לראות במו עיניהן את האבן המיוחדת בטבעתה של ציפורה. נעלבה אשתו של קורח וחמתה בערה בה להשחית, מיד רצה לבעלה והתחילה לצעוק עליו, ראה מה הבאת לי, איש קרח, מכאן ומכאן. מחמת אותה קנאה, הסיתה אותו ויצא למחלוקת. ואיך אומר הזוהר הקדוש, כל כך יפה, כי זה תסכל אותך קצת כשאמרתי, תמלאי את תפקידך המשמים. הזוהר כותב, מן דרדיף, בתר דלה דילה, מי שרודף אחרי מה שאינו שלו, לא ישיג את מה שאינו שלו, וגם מה שהיה שלו מאבד. כמה פעמים רואים את זה? אצל איש שאשתו לא מספיקה לו בשום דבר, והוא בטוח שבשנייה שהוא יצא על מדרגות הרבנות יחכו לו כולם בתור, והנה דווקא לא. וכל הכבוד לה. עכשיו, כל כך הרבה פעמים, זה נכון שהוא עשה תפקיד פחות חשוב קורח, אבל כשאתה ביחד עם משה, אתה הופך להיות חשוב. כשאתה מחליט להיפרד, כמה אם זה קורה שזוג מתגרש, ואתה היית בטוחה שהיא הוואו, או שהוא הוואו, אבל החופה מחפה. ופתאום כשהם נפרדים, את אומרת, יא, מה הוא שווה בלעדיה? ואני לא אומר, את ההפך, כי לא בא לי. אז היא הצדק האלוקי, הם קנאה במשפחה, קנאה ביופי, קנאה בזוגיות, ו... אל תזלזלו, אל תזלזלו. עייפות. איך כתוב על קורח עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. המילואים ניקים עייפים, הנשים שלהן עייפות מאוד, וכשהעייפות מתגברת, אתה מרים את הראש ואומר, רגע, אבל למה הם לא? מאוד קשה לראות אחרים בעין יפה כשאת כל כך, כל כך עייפה. אל תזלזלו בטיעון הזה, אומר הקדוש ברוך הוא. וכשמשה רבנו מזלזל בקורח, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תיזהר. הוא אומר לקורח, רב לכם בני לוי, גם ללוויים יש תפקיד גדול, תפסיק לריב איתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כואב לו? כשאתה תרצה להיכנס לארץ, אני לא אקבל את תפילתך ואני אשתמש במילים שאמרת לו, רב לך, אל תוסף עוד דבר אליי בדבר הזה. זה לא פשוט. מישהו בצער, תיזהרו בצערו, תיזהרו בערכי הקודש האחד של האחר. אי אפשר לצאת למלחמת קודש ולבטל ערך קדוש למישהו אחר, זה לא עובד. אז מה כן עושים ימימה? מה הרפואה של המחלוקת? אז אני אחלק לכם עכשיו דפים, רק מי שרוצה, אתם לא חייבות, אבל לראות את זה, זה כל כך יפה. בואו נלמד תורה. בוחן פתע. אפשר להסתכל ביחד. זה של הסטודנטיות שלי בבר אילן, ואתם לא פחות חכמות מהם. אני אתחיל איתכן, יש, אם יש שניים, שניים זה גם טוב. תני להם, תני להם, 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 שיילו. יש גם פה. בואו נלמד את השיעור. לפרשת קורח עמוד מספר 3. את זה אני אשים בבולד השבוע, בשיעור. עמוד מספר 3, מקור מספר 5. בואו נראה מה עושים עם מחלוקת. אני חושבת שצריך אולי להדליק להן את האור. אוקיי, יש לכולם? בואו נקרא את מקור מספר 5. תודה שיילולי. איריס חיים כותבת השבוע אחרי שתקפו אותה בצורה מכוערת ואמרו נמאס לנו מהביביסטית המתועבת הזו, זה מילים שקשה לחזור עליהם בכלל, ושמהיום שהבן שלה נרצח, נהרג בשוגג על ידי כוחותינו, כשהוא יצא ואמר זה אני, זה אני, היא זורחת, ככה כתב איזה מורה בישראל. איריס חיים, בוקר טוב חברים שלי. הבוקר כשהתעוררתי הבנתי שקרה משהו דרמטי. לא נהרג עוד חייל בלילה, לא חולצו חטופים, לא היה הסכם מדיני להשבת החטופים. היה ציוץ בטוויטר מבחור בשם יותם גוטמן. הוא קרא לי ביביסטית מתועבת, שואל את קהל העוקבים שלו אם לא הגיע זמן להכריז שנמאסתי על האנשים בבית, והכי מעניין, זורחת מאז שהבן שלה נהרג. לי אין טוויטר, לכן לא ראיתי. מעניין ששמו יותם. הרבה אנשים כתבו לי והציעו לתבוע אותו על לשון הרע. כנראה שגם הגיבו לו כי הוא פרסם התנצלות קרירה ומאולצת. ואחרי 7 דקות כתב שתמיד נראיתי קוקו, ומאז שהבן שלה הוצא להורג, היא עשתה מייק אובר. באמת כמה רשעות בבן אדם אחד, האדם משמש כמורה בישראל. יש עוד כמוהו אגב, שמוציאים דברים מהקשרם וכותבים לי שאני ביביסטית, מילת גנאי לכל אדם שלא יוצא נגד שנאה, זעם ופילוג. קיבלתי על עצמי החלטה להמשיך לדבר בעד האחדות, ולכן אני רק מצטערת עבורך יותם גוטמן על הבחירה במילים שפוגעות בי באופן אישי. באותה מידה היית יכול לכתוב שאתה לא מסכים עם דעותיי. היו בוודאות מצטרפים אליך עוד אנשים. אני מבקשת לשתף את הפוסט הזה כי המסר שלי שאין מקום לשנאה משום צד. אני מוחלת לך יותם גוטמן, בדיוק כמו שמחלתי לחיילים, לצבא. מאחל שתמצא בנפש שלך מקום לשלווה, ובפעם הבאה שאתה כותב מילים פוגעות, תחשוב על אמא שלך, גם לה יש בן בשם יותם. אוקיי, okay. עכשיו האישה הזו לא יצאה פריירית, ולא אמרה אני מוכלת, זה לא מזיז לי, זה מזיז לי מאוד, נפגעתי מאוד, אני מוכלת. איזה תכונות צריכות להיות לאישה שחטפה אלבון, כמו זה שהבן שלה עשה הכל להציל את עצמו, ואז בשוגג ירו בו, והיא יוצאת כך ומדברת עם כאלה כוחות. מה איכויות הפיוס? מה זה הצילות? אני לא רוצה חלילה ניסיונות כאלה, אבל אני רוצה את הכוח הזה מול מחלוקת מאוד מאוד קשה לדבר בצורה כזו. בואו נראה איזה איכויות יש לאישה כזו. אנחנו במקור מספר 1. בואו נקרא את רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן, תורה למד ג'. אתם תסבירו לי, טוב נשמות שלי, בואו ננסה להבין מה הוא אומר. הכלל הוא שצריך לבקש שלום. שיהיה שלום בין ישראל, ושיהיה שלום לכל אחד במידותיו. היינו, שלא יהיה מחולק במידותיו ובמאורעותיו. שלא יהיה לו חילוק הבדל בין בטיבו, טיבו זה זמנים טובים, בין באקו, אקו זה זמנים מעיקים. תמיד ימצא בו השם יתברך, היינו בהשם אהלל דבר, השם זה רחמים, באלוקים אהלל דבר, אלוקים זה דין. ועל ידי מה ימצא השם יתברך בין בטיבו בין באקו? על ידי התורה שנקראת שלום, ועל ידי צדיקים שנקראו ברית שלום, ומחמת זה יכול לאהוב את השלום בכל מקום, ויכול להיות שלום בין ישראל ולאהוב זה את זה. מה אומר האיש החכם הזה? איך אני יכולה להשלים, להשכין שלום בעם הזה, להשכין שלום ביני לבין מישהו שעליו בי מאוד מאוד? מה יעזור לי לא ללקוט בדבר הרע הזה שקוראים לו מחלוקת? לא צריך להבין כאן כל מילה. מה לדעתך הרעיון הגדול, הענק, ה-New Age-י שיש לרבי נחמן? מה הוא אומר? איך? בזמנים קשים גם לקבל סוג של שלווה. איך? איך אריס חיים עושה את זה? חזרנו לשאלה. שלום עם עצמך. מה הכוונה? תפרקו לי את זה. מאוד יפה, זה ניו אייג'י לגמרי. מאמי, אל תצאי בבוקר מהבית כשאת. תתתתתת, אתם תגידו לי מה? כי את תריבי עם כל דבר שזז ותיפגעי מכל אדם רע, באמת, שיקרה בדרכך. עצובה או כעסנית בבוקר. לא מה שקורה ממתג אותי, אני אמתג את מה שקורה. יפה. יש לה את עצמה. איך?
ממלאת את עצמה.
ממלאת את עצמה.
או שהיא מבינה שמה שקרה זה לא היה בכוונה. אז גם אולי זה שפוגע לא באמת התכוון. הוא באמת ראה משהו מאוד איזשהו ערך עליון, אבל לא באמת הכוונה שלו הייתה לפגוע, כמו שלא התכוונו להרוג את הבן שלה.
היא רואה שבאמת לא התכוונו לפגוע, כמו שלא התכוונו להרוג את הבן שלה, היא אומרת, מאוד יפה. מה זה השלום הפנימי הזה שאת חייבת לצאת איתו מהבית? בואי בשלום, לצאת איתו לפגישה, עטרת בעלה, בואי קלה, בואי קלה. כשאת במחלוקת עם עצמך, כי קוראים לך דברים רעים, ועוד דבר רע, ועוד דבר רע, ועוד דבר רע, את לא סובלת אותך כבן אדם שמושך אליו את המנחוס ואת המזל הרע. כשאת פוגשת את המעצבנת הזאת, והיא אכן מעצבנת, היא עוד דבר רע שקורה לך. היא ההשתקפות של הקלמזיות שלך, של חוסר המזל שלך. את יכולה לצאת כך לפגישה עם מישהו, שבורה, אחת שקורא לה רק רע, ואז באמת מפגישים לך מישהו, והוא פתאום קורא לך, את מבינה? גם זה דבר רע שקורה לי, ואת לא סובלת אותו, ואת מעליבה אותו, ואת אפילו לא חולקת לו את הכבוד שהיה מגיע לו, כי הוא הקדיש זמן, והוא השתדל, והוא יצא לפגישה. עשי לך שלום בתוכך, אמרה את זה אורי אנסבחר, שנרצחה, ו... השלום בתוכי הוא. איך עושים את זה? אני אוהבת את עצמי. איך אני אוהבת את עצמי כשקוראים לי דברים רעים? למה איריס חיים אוהבת את עצמה? למה? היא לא לוקחת את זה אישי.
היא עושה הפרדה בין הסיטואציה לבין האישה.
אבל זה היה נורא אישי, המתקפה הזאת. היא יצאה ממנה.
היא רואה את הדברים הטובים שיש בה.
רואה את הדברים הטובים שבה. איך?
עצמה,
איך עושים את זה? בואו נלמד את רבי נחמן מברסלב, הכל כך, כל כך יפה. אנחנו ב... הכל נכון, כל מה שאמרתם נכון. אנחנו בעמוד מספר 2, מקור מספר 3. סיפר רבנו ז"ל, את מכירה את הסיפור הזה, אבל הוא כל כך יפה, והרב שגר שפטירתו השבוע התעסק בו מאוד הרבה, ועוד מעט נבין למה. סיפר רבנו ז"ל, מעשה בעני שהיה מתפרנס מטיט, כל היום חפר בבוץ, היה חופר טיט ומוכרן. פעם אחת כשחפר, מצא אבן טוב, שהיה שוויו הון רב מאוד, ולא ידע כמה שוויו, והלך לסוחר שיעמוד אותה בשוויה. ענה לו הסוחר שאין בזה המדינה אדם שיוכל לשלם שוויה, כי הוא שווה הון רב, וצריך ליסה עבור מכירתה ללונדון, לעיר המלוכה. אבל הוא היה עני, לא היה לו כסף ליסה, והלך ומחר את רכושו הדל, והלך מבית לבית לאסוף נדבות עד שהספיק לו ליסה עד הים, ורצה לעלות על הספינה, אבל לא היה לו מספיק מעות, והלך להקפיטן והראה לו המרגלית. כשראה הקפיטן את האבן הבין שהאדם עשיר, ולקחו על הספינה בכבוד גדול, נתן לו חדר מיוחד ממדרגה ראשונה, וסידר לו כל התענוגים כאחד הנגידים הגדולים. מהחדר שלו היה לו חלון שפנה לים. הוא היה תמיד מתעלס ומשמח נפשו עם המרגלית, ובפרט בעת האכילה היה משתעשע עמה, כי השמחה והרחבת הלב טובה ורפואה שיתעכל המאכל בנקל. פעם אחת כשישב לאכול כהרגלו, והמרגלית הייתה מונחת על השולחן בשביל להתעלס בה, מרוב עייפותו נרדם. בינתיים בא המשרת, לקח את המפה והפירורים שעליה עם המרגלית, כי לא ידע שיש עליה מרגלית, השליחה כל הים. כשהקיץ משנתו, הבין כל זה, היה לו צער גדול, וכמעט שיצא מדעתו. כי מה יעשה אתה? הרי הקפיטן גזלן שיהרוג אותו בעד מחיר הנסיעה. על כן עשה את עצמו שמח כאילו לא הרע דבר. והנה הקפיטן היה בא בכל יום לדבר עמו, וכשבא אליו הקפיטן לא הבחין על פניו מאומה, כי הוא עשה עצמו שמח, עד שלא הכיר בו שום שינוי. אמר הקפיטן, הלא אני רואה שאינך אדם חכם וישר לב. ובכן, רצוני לקנות הרבה תבואה ולמוכרה בלונדון, ובזה אוכל להרוויח הרבה. אבל אני ירא שמא יאמרו שאני גנבתי את הכסף לקניית התבואה. על כן, יהיה נא הקניין על שמך, אני אשלם לך עבור זה סכום רב. הוטב הדבר בעיני העני ועשו כן. והנה, כשבאו ללונדון, מת הקפיטן, נשאר הכל אצל העני, והיה התבואה כפל כפליים מערכו של המרגלית. כשסיים רבנו ז"ל את הסיפור אמר, המרגלית לא הייתה שלו, והראיה שנעבדה ממנו. התבואה כן הייתה שלו, והראיה שנשאר אצלו, ומשום מה באה לו, רק משום שהתחזק ולא נפל ברוחו. וואו, מה זה הסיפור המאמם הזה? בן אדם מסכן, חופר בבוץ, מוצא מרגלית, אפילו לא יודע להגיד כמה היא שווה, לווה כסף כדי לנסוע לאונייה, מראה לקפיטן, יש לי אבן יקרה, הקפיטן אומר לו, שיו, בוא וזה, איך הוא נהנה מהמרגלית, אבל המשרת בא, זורק אותה לים, מה הוא יעשה עכשיו, אימא לאימא לאימא לה, הוא עושה את עצמו שמח, כאילו הכל בסדר, ואז הקפיטן בא ומציע לו איזה ביזנס מדהים, כל התבואה שאני אקנה תרשם על שמך, כי אני פוחד ממס הכנסה, הקפיטן מת שזה תמיד הקטעים הכי שמחים בסיפורים של רבי נחמן מברסלב, שבאופן בלתי מובן הרעים מתפגרים להם, והוא חוזר הביתה עם התבואה. יש. מה הסיפור הזה בא לומר? הסיפור הזה הוא הסיפור על איריס חיים, והוא אומר, ממי שלי, את לא יכולה להיות, כמו שאומרים לך בכל שיעורי הקואוצ'ינג והעזרה העצמית, תהי שלמה עם עצמך. אבל אני לא. בטח לא מישהי שחוטפת המון אלבונות בחיים ורואה סביבה חוסר שוויון, והיא עייפה מאוד ומפלים אותה לרעה בבית, והיא לא יפה כמו ההיא. אני לא יכולה להיות שלמה עם עצמי. אוקיי, אומר רבי נחמן, תעשי את עצמך. מישהו באמת חושב שאיריס חיים זורחת? היא כן זורחת. היא כל הזמן תחייך. היא כל הזמן תגיד, איך אני גאה בבן שלי שהוא נהרג מתוך מאבק, מתוך עצמאות. הילד הזה שמעולה... מישהו חושב שבלילה היא לא בוכה? איזה טמטום זה לא להסתכל מתחת לפני האדמה ולראות את הצער הנורא של אם שכולה שהולכת מעיר לעיר וממדינה למדינה, הנודה עם שיר ותיבת נגינה לתנות דלותך הזוהרת. מה אני לא יודעת שכל אחת שיושבת פה ולבושה ויפה ומחייכת, אני לא יודעת שיש לך פה איזה רבינה על הלב. לי אין. מה, אני באה ללמד ותמיד, איזה מדהימה, איך טוב לתמיד. מה פתאום, חופש גדול הגיע, מה טוב. לעשות את עצמך זה דבר מהמם, כשהביטוי הוא לא לעשות את עצמך to fake, זה to make yourself. You are a self-made woman. את אישה שעשתה את עצמה בנסיבות שהעצמיות שלה. עכשיו, למה? אני רוצה להסביר משהו על הרב שגר אהובי. למה הרב שגר מתעסק בסיפור הזה יותר ויותר? כי הוא איש אמת. ואנשי אמת לא יודעים to fake it. Until you make it. הם לא. רע לה פה, אז רע לה גם פה. כי היא אמיתית. איזה מסכנים האנשים האלה. ליכולת הזאת. לעשות את עצמי. יש סגולה נפלאה, למה? הרי ימים את תחזרי הביתה, ואת תורידי את הכובע, ואת כל זה, ואת תשבי כל כך יפה, ותעבררי את הורידים שלך, ככה, וזה לא מי שהיית בשיעור, אבל רבי נחמן אומר, אין מצב שהחיוך שלך, שעטית על עצמך כשהיית בחוץ, לא הותיר אחריו רשימו. רשימו זה שובל של אור בתוך הנפש. אם הצלחת לעשות את עצמך, משהו בעצמך באמת זז. אני רוצה שנקרא את הרב שגר שלא ידע לעשות את זה, ומת מצער, באיסורים מאוד מאוד גדולים. האיש שלא ידע לעשות את עצמו, אבל ידע כל כך יפה לכתוב על זה. אנחנו בספר שלו נהלך ברגש, שימו לב, רגש זה עוד פעם השם שלו, שגר, אף פעם הוא לא הגה את כל השם, זה תמיד היה מין שם קוד כזה לאדם כל כך מסתורי. הוא היה בפוסט טראומה כמובן ממלחמת יום הכיפורים, מתקשה בתקשורת. אני רוצה שנלמד את זה. טוב בנות, אל תעזבו אותי. זה כל כך יפה, זאת מתנה לחיים. בסוף הסיפור מופיעה הערה המפתיעה של רבי נחמן. היינו יכולים להבין שדי לעני שיתנהג כמו עשיר, ואז התייחסו אליו ככזה, וסופו אומנם להתאשר. השלו אינה אלא אחיזת עיניים, והממשות משחק. והנה, רבי נחמן מפרש את הסיפור שללא ספק שמע אותו כאגדת עם באופן הפוך. אתם חושבים שכל כך קל לאדם לעשות את עצמו, ואילו אני אומר שהתנהגות זו דורשת את המאמץ הגדול ביותר. התבואה מגיעה לו, אומר רבי נחמן, מידה כנגד מידה בשכר מאמציו. ההשגחה תדאג לכך שהתבואה תהיה שלו ותישאר אצלו. אז למה הוא איבד את היהלום? כי היהלום קרה לו. קרה לו, הוא חפר בתית, זה קרה לו. הוא מצא יהלום, זה קרה לו. העלו אותו לספינה, זה קרה לו. ובזמן המשבר הגדול הוא אמר, אם אני לא עושה את עצמי עכשיו, אף אחד לא יעשה אותי. אני עכשיו קורא. אני לא נותן לדברים שיקרו לי. המקריות אינה מקריות כי אם השגחה. המציאות בנויה לפי רבי נחמן כאוסף של הזדמנויות, והאני יכול לעצב את המציאות בתגובותיו. בכך יזכה להשגחה. כוחה של המקריות מופיע כאן לצד כוחה של ההשגחה. בסיפור שלושה שלבים, מציאת המרגלית, עיבודה, ואז לא רק התנהגות חיצונית אלא גם פנימית, הדברים הופכים להיות שלו, כשהתנאי הוא התחזקות, התגברות על עצמו הכרוכה במאמץ אדיר. מי חושב שאיריס חיים זורחת מעצמה? מה פתאום? אל תבכי קרן שמש, היא קמה כל יום וזורחת במאמצי על. שימו לב לשורות המכוננות האלה, תראו מה זה גאון. האדם זוכה בעצמיותו רק מכוח ההתגברות על עצמו. והתגברות זו היא ויתור על העצמיות ונכונות לעשות את עצמו. הוא נהג כך אף על פי שזה נראה חסר תוחלת ואין לו כל תקווה וסיכוי להינצל. ורק בכך הוא יכול להגיע לעניינו. זו תנועה הפוכה מהתנועה הדתית הרגילה, עכשיו תהיי דרוכה ותהיי חכמה. בסיפור קושר רבי נחמן את התנועה הדתית של התגברות האני עם התנועה הקיומית של ההתגברות על האני, והופכן לתורתו של הצדיק. מי הבינה? מה זה להתגבר על להתגבר? עוד פעם, התנועה הדתית של התגברות האני לעומת זאת התנועה של ההתגברות על האני. התגברות האני זה להגיד בפנים אני מרגישה זוועה, האני שלי יתגבר על זה ואני אחייך. התגברות על האני זה להתגבר על האני הפנימי ולבקש שזה יהיה גם בפנים, לא רק אחיזת עיניים on earth. Why is she smiling? What on earth happened to her? את לא יכולה לחייך לאורך זמן אם זה לא גם under earth. אם משהו בתוך הלב שלך לא קיבל חיסון, אז בהתחלה זה יהיה, זה כל כך יעזור לך. אני אומרת משפט נורא והיום, נורא והיום. שני אנשים נפטרו בשבוע הזה, הרב מרדכי אליהו והרב שגר. הרב מרדכי אליהו ראה את גירוש קטיף מתקרב, והוא כל הזמן זרח ואמר, היו לא תהיה, היו לא תהיה. האם הוא היה בטוח בזה? אני לא בטוחה. הרב שגר פשוט ישב ולא האמין לזה שחצי עם מתעלה מכאבו של חצי העם האחר. אחרי ההתנתקות, הרב שגר מת במחלה קשה. הרב מרדכי אליהו הופך לאדמו"ר שהוא לא היה לפני כן. למה זה ככה? איך זה קרה? לא שאני מבינה את דרכי השם, חס וחלילה. כשאת מגיעה לפגישה, ואת אומרת לעצמך, יהיה מדהים, יהיה נהדר, כשזה על הפנים, את הולכת ואומרת, יאללה, כפרה, לא נורא, כפרת עוונות. כשאת לפני פגישה אומרת, יהיה על הפנים, יהיה זוועה, כמו כל הפגישות לפני כן, וזה אכן זוועה, את באה הביתה ואומרת, קח אותי. אני רוצה למות. לעשות את עצמך זאת עבודה קשה. מי שחושב שאיריס חיים לא רבה כל היום עם העולם ומסתובבת בפנים תשעה באב, כי באמת היא לא עצובה, איזה טמטום. ואיזו שטחיות. ההצדעה שלנו לאישה הזו זה לא בגלל מה שהיא אומרת. זה בגלל מה שהיא מגלמת בדמות הזאת, כי אנחנו יודעים שהיא גוש. של צער ושל שכול ושל תסכול, כי הבן שלך הציל את עצמו כבר, הציל. אמא, אמא, איזה ביש מזל. היא לוקחת את מה שקרה, את הטוב ואת הרע, עושה אותו סיפור אחד גדול, ומתפייסת. ימימה, תני לנו עכשיו כמה סגולות ועצות לפיוס פנימי, שאני אצליח גם לעשות את עצמי, כי גם לעשות את עצמך זה כל כך קשה. הרב שגר אומר, אין, זאת העבודה הכי קשה ever. אין יותר קשה מזה בעולם, בעולם. אז מה תעשי? וחז"ל נותנים לנו המון סגולות. לסגולה אין הבנה מיידית, אני אנסה איכשהו להסביר אותה. הראשונה, אומר הרב צבי אלימלך מדינוב, יש מין פסקה כזאת לפני שאת הולכת לישון, לא הרני מוכלת וסולחת. השכיבנו אבינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום. ופרוס עלינו סוכת שלומך. מה זה? תשכיב אותי לשלום, שאני לא אלך לישון מסוכסכת ועצובה. אני אנסה עכשיו לחשוב על משהו טוב, ומתוך הדבר הטוב הזה להירדם, את תראי שתקומי לשלום עם העולם. אם את הולכת לישון בסכסוך, את כמה סונט, את כמה מובסת, את כמה לא עלינו אישה אמיתית שלא יודעת לעשות את עצמה. אז הנוסחה הראשונה היא, השכיבנו לשלום לפני השינה. הנוסחה השנייה שחז"ל נותנים לנו זה הברכה הראשונה של ברכות השחר, שאומרים בבוקר, כשקורח מתוסכל, אומר לו משה, רגע, בוא לא נריב עכשיו, בוקר ויודע השם. בבוקר יש ברכה נהדרת, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. יש משהו יותר מובהק מיום ולילה? כשאת רוצה להגיד ששני אנשים שונים, את אומרת, הם יום ולילה, מה זה הדבר הזה? אז מה זה? וואי, איזה שכל יש לסחבי. להבחין בין יום ובין לילה, איזה מין ברכה הזאת, היא פותחת את הברכות. אומר הארי הקדוש, שכבי בגימטריה שלו. איך אומרת אופירה הסייג? זה שלו. זה לא שלי. אני רוצה היום את השכל לדעת שזה לא שלי, זה שלו, ואני לא הולכת לבזבז על זה אנרגיות של קנאה, תחרות שתוקעת אותי במקום כבר שנים, הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. זה שלי, זה שלו, אני לא מתעסקת בזה בכלל. בסוף הדף הזה, אתם תקראו את זה בבית, יש פה את מעשה בחכם ויותם, מעשה בחכם ותם, והתם היה עושה נעליים עקומות, וכשאשתו הייתה אומרת לו זה עקום, הוא היה אומר זה מעשה שלו. למה לנו לדבר מאחרים? אני לא מסתכל עליו בכלל. אני יוצא מהתחרות הזאת. הנוסחה הבאה זה לומר את פיתום הקטורת. פיתום הקטורת זה נוסח שהרב שמואלי שנפטר השבוע והיה מקובל גדול, היה מקפיד עליו מאוד, הבן שלו, הרב שמואלי קרא לי פעם אחת לישיבה, נער שלום, ואמר לי, אני רוצה שתגידי לתלמידות שלך שאין סגולה כזאת בעולם לשלום ולקשר ולזיווג. קטורת זה קשורת לקשרים נכונים וטובים. מה יש בפיתום הקטורת? יש בה 11 רכיבים שהיו בקטורת בבית המקדש. רכיב אחד מסריח, קוראים לו חלבנה. זה הרכיב שהופך את העשר, את השלמות, ל-11. ביהדות 11 זה מספר חסר מזל. 13 זה מדהים, 13 מידות של רחמים, 10 זה מושלם, 7 זה נהדר. 11 זה כשכל רכיבי הקטורת הם רחניים מאוד, ואז יש רכיב אחד מסריח, קוראים לו חלבנה. למה הייתי צריכה את זה בחיים שלי? אם לא הרכיב הזה בחיי, הילדה, שכל כך קשה לה, הפרנסה, הזוגיות שתקועה לי, היו לי חיים מושלמים. למה אני צריכה את הרכיב האחד עשה? וחז"ל אומרים שדווקא הרכיב המסריח בחיים שלך גורם לזה שאין אדם יכול לעמוד מפני רכך. זה הדבר הכי נכון שיכול היה לקרות לך. תסתכלו על נוסח פיתום הקטורת, בורית קרשינה, למה היא באה? בשביל מה צריך את הרכיב הזה? למה? למה היא באה לי לחיים, הצרה הזאת? כדי לשפות בה את הציפורן. תפסיק עם מאמי, את צורטת את כל העולם ועושה זה, קצת מניקור, לשפות את הציפורן, כדי שתהיה נאה, ככה כתוב בקטורת. את נהיית רכה יותר, את נהיית מבינה יותר, את נהיית מקשיבה יותר. פיתום הקטורת סגולה לשלום ולפרנסה ולזיווגים הגונים. בסוף, 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 שזה בעצם הדבר הכי קל והכי פשוט והכי נכון, לפני הדבר הנכון, לפני הדבר הנכון. את זה אני קשה לי להגיד, אז אני שוכחת את זה. בתת מודע שלי כל הזמן אני שוכחת. לפעמים בשביל שלום צריך להיפרד. משה רבנו עושה בפרשה הכל, הכל. מנסה לדבר איתם עם אנשי כורח ולהסביר להם. וזה לא אני, וזה השם בחר אותי, וזה לא סתם נפוטיזם שאני ואח שלי. ובסוף השם אומר לו כמה ביטויים הכי קשים בתורה. סורו נא. מעל האנשים האלה היבדלו מהעדה הרעה הזו, תתרחק מהם. לפעמים אין ברירה, זו מישהי שניסית הכל, ניסית לצאת שלמה עם עצמך, עשית את עצמך, דיברת איתה, הבטת בה בעין יפה, אמרת שכיבנו, עשית פתאום הקטורת, היא כל הזמן מרעילה אותך, ואת חוזרת הביתה לא שמחה במי שאת. מרחק. מרחק. אל תיכנסי למקום הזה באינסטוש, לזאתי. אל תעקבי. זה עושה לך רע בנשמה ובלב. אל תעקבי אחריה. תשמיעי לך את המנגינה הנכונה. נתנו לי באיזשהו עיתון לכתוב על אחד השירים של נעמי שמר, שנפטרה באמצע התמוז. היא כתבה את השיר, עצוב למות באמצע התמוז, והיא מתה באמצע התמוז. וגם נעמי שמר מעצבנת הרבה אנשים, כי היא האחדות והיא השלום והיא אהבת הארץ, וזה מעצבן. אחדות זה מעצבן. אז בחרתי את השיר, כמובן, לא, 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 תנצחו אותי, של יהורם גאון. יש שם קודם כל את הניצחון היומיומי, תינוקות, שהולכים עם ילקוט שעל גבם וזה וזה. וכולם, כאילו היום יום מנצח בסוף את כל השנאה הגדולה. אבל יש לה שם שורה מכוננת. היא אומרת שבשוק יש מכונה שמשמיעה את המנגינה הנכונה. כל כך הרבה פעמים המנגינה באוזן שלך לא נכונה. אני כישלון, אין לי סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא לא איתי. אני אישה חסרת חן, אני לא מושכת, אני אי זוגית, אני אימא גרועה, זה תמיד נכון, אני אימא גרועה. תשמיעי לך את המנגינה הנכונה. פשוט קומי בבוקר, בנות עוד מעט י' ז' בתמוז ועוד פעם אסור מוזיקה, תנצלו את הימים האלה. שימו לכם מוזיקה, שימו לכם את המנגינה הנכונה. אל תצאו למלחמות קדושות, השם לא צריך עזרה, הוא מסתדר. הוא אלוהים. זה בסדר. כשאת מרגישה כל כך הרבה פעמים שאת צריכה לשאת את הדגל ולהגן עליו כי הוא מסכן, הוא מסתדר. לא לריב. לא לריב זה כזה ערך מקודש. בן אדם זה ערך מקודש. צער של בן אדם זה ערך מקודש. אישה זה ערך מקודש. אל תיגעו בציפורן שלה. אל תצערו, אף בריאה אין שום ערך ששווה צער של אדם אחר. אני רוצה שתספרי לנו את הסיפור המתוק של גננת שעושה מסיבת סיום, והאיש שלה כבר בערך 9 חודשים בעזה, on and off. בואי, את נורא ריגשת אותי, בואי תספרי את הסיפור הזה. לא, את לא מחווה. עם ישראל צריך לשמוע את זה בארץ ובתפוצות.
את מספרת את הסיפור על האבן שנפלה למים, ואני אגנן את הראש לי עובד, ואני אומרת, בואי, זה בדיוק של יוסף מוקיר השבת, זה הדק שלו.
איזה יופי.
אחת זה האבן.
לגמרי.
אחת איך ליוסף אותו, זה פשוט עבר הלאה.
את צריכה רטלין, כי זה לא השיעור, והמוח שלך הולך לצדדים, ואני לא יודעת.
טוב, מה זה פרדון?
היא מכינה את מסיבת הסיום לילדי הגן שלה, היא הגננת הכי נאמנה בעולם. הראש לא נמצא, אבל היא כל הזמן עושה את עצמה. עושה את עצמה בשביל הילדים האלה, וזה נהיה עצמך בסוף. לגמרי.
עשיתי מילואים כל השנה. קמתי בבוקר, באמת בכוונה ללכת לגן ולשמח את הילדים, והם שימחו אותי בחזרה. זה לא אומר שזה לא, אבל זה באמת נכון. קיצר, הבעל החמוד שלי, גולני, לא צריך, שומעים. הבעל החמוד שלי, זוכרים שבוע שעבר שהוא התגייס מהצנחנים לגולני רק כדי להיכנס לעזה? ותדעי לך שהבעל שלה הוא האגרי שלי, ולא קוראים לו אגרי, קוראים לו רוניאל, אבל הוא יושב באיזשהו מקום, הוא יודע הכל, אז כל פעם שקורה משהו אני מתקשרת אליו, אני אומרת לו אגרי, הוא אומר לי יאללה הכל בסדר, ואז אני נה.
די.
כן, אז משם גם
השקורה שלנו. תודה, תודה רבה.
הקיצר, יום רביעי, מסיבת ציון של הגן שלי, ואני ככה בהכנות, בסיס של ההכנות, וגם קראתי למסיבה גיבורי על.
וואו.
למרות שאני ממש שונאת את גיבורי על עם כל התחפושות האלה.
אנחנו של גיבורי על.
נכון, אבל ניסיתי לבדוק עם כל ילד מה היה גיבור בו במשך השנה, על מה הוא מתגבר ומה הוא מרגיש בסוף השנה שהוא גיבור על.
וואו.
והילדים אמרו דברים מקסימים, אז זו הייתה המסיבה. וככה בשעה אחת, שבשתיים צריכים ללכת, אזי, אני כבר כאילו, אנחנו כבר עובדים על הזוגיות שלנו, אני והילדים, חם מאוד בחוץ, בא לחלק להם ככה איזה משהו ככה להתפנק, בא כבר לסיים את היום, והשעה מצלצל, 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 ודי, כבר אין לי כוח, ואני לא מצליחה כאילו לאחוז את זה במפגש, ואז הילדים מסתובבים ואומרים לי, זה הבן שלך, זה אבא שלך, זה הבן שלך, זה עופר. אני כזה, איזה עופר, עופר בעזה, וכאילו... ואני עוצרת רגע, אני מסתכלת מהצד, ופתאום אני קולטת את עופר, נכנס ככה, הוא בישן, לא כמוני, נכנס ככה בדלת של הגן, עומד כולו לבן מכף רגל ועד ראש, שקית ארטיקים ביד, עם הדברים שלו, עם הנשק וכל הבלגן, הוא אומר לי, באתי להביא את זה לילדים. פשוט לא יכולתי לקום, ישבתי על הכיסא של הגנת, ורק אדמות ככה ירדו לי מהעיניים, כל כך התרגשתי, ואז קמתי, כי הייתי חייבת לו, כולם חיכו, אני אקום להגיד לו שלום, אז קמתי בו נורא בישן, ואז קמתי, נתתי לו נשיקה ללחי, ואז כל הילדים הצעקו לי, יאס!
ספרי להם איך הוא הגיע.
אז עופר החמוד כבר באמצע הלילה הבין שלמחרת יש לי מסיבה, ואיך הוא לא יהיה במסיבה שלי, הוא כבר 10 שנים אני גננת, ו10 שנים הוא מגיע למסיבה צוף שנה שלי, לא משנה מה. איפה הוא נמצא ואיפה הוא מגיע, הוא פשוט מגיע. אמנם הוא לא נמצא בתוך הגן, הוא עומד ממש בכניסה בדלת, אבל הוא צופה בי ומצלם אותי, והוא נורא נורא ככה איתי במסיבה. ואז הוא אמר לי, באמצע הלילה, באחת בלילה, פתאום אני אומר לעצמי, מחר המסיבה שלי יהיה ב5. הוא באמת התקשר לשאול אותי, מתי המסיבה, באיזה שעה? וידעתי שהוא לא הולך להגיע, כי הוא אמור לצאת ביום 5, ויש להם יציאות מאוד מסודרות. יוצאים שיירה, נכנסים שיירה, זה לא עושים מה שבא. ואז הוא אומר לי, באחת בלילה, אמרתי למפקד שאיתו, אני יוצא. הוא אומר לו, לך תצא. אז הוא אומר לו, אני אלך ברגל עד למגנן, אז הוא עזב את התרגיל, והלך ברגל עד למגנן עם אחד החבר'ה, עם עוד לוחם, הוא אפשר ללכת לבד. הגיע למגנן, ומהמגנן הוא יצא כמובן יחד עם איזושהי שיירה, ופשוט בטרמפים, כל הדרך, כי הרכב נמצא אצל מישהו אחר, וכל הדרך. הוא אמר לי, איזה עם ישראל, זה פשוט מדהים. איפה שלא עצרתי, לא רק שעצרו אותי, גם לקחו אותי עד לאיפה שהייתי צריך, אפילו שזה בכלל היה בדרך שלהם. והוא אומר לי, פשוט הביא אותי עד לבית, ובגלל זה זכיתי לראות אותו בגן, בשעה 1, ולא בשעה 5.
וואי.
תודה רבה.
וואי, תודה לך על הסיפור. מי מקנה בזוגיות ש... תדעי לך שכל כך מגיע לך, כל כך מגיע לך הטרחה הזאת, וכל כך יפה. באמת, אני רוצה ממש ממש לברך את עמי בשלום, לברך אותך בשלום, שיש שלום בתוכך, שתאהבי אותך כל כך, שתדוני אותך לכף זכות, שתהיי בזוגיות עם עצמך, כי זה באמת בת הזוג הכי, בן הזוג הכי מוצלח שאת יכולה למצוא לך. והקדוש ברוך הוא באמת ישמח את העם המתוק שלנו. בנות, ביום שלישי הבא, אין שיעור בשערי חסד, פה יש בעזרת השם, ויש פסטיבל קלזמרים ברעננה. בפסטיבל הקלזמרים שיש בו את אמיר דדון וכל מיני כאלה, אז מי עוד? שלומי שבת, ולא יודעת מה, הכניסה חינם. אני רוצה באמת לעשות לכן, לתלמידות שלי, את השורות הראשונות, ואני שם בשיח עם איריס חיים המהממת. אז רביעי הזה, מה יש לי רביעי הזה? מה יש לי? נכון, רביעי הבא, כן, הכנסה למעלה. אבל השלישי הזה הוא כיפי, והוא ברעננה, והוא בערב, וזה מופע מהמם, ואיריס. איריס המאמנת, רביעי, שלישי, שלישי הבא, לא שלישי, נכון, אני אזכיר שבוע הבא, כן, 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 אז בואו בהמוניכן.